What's up, everybody?
וואו, הבטר רבובס.
אבל זה משהו משלך.
בגלל שאין לי משהו משלי, אני בינתיים אעתיק את זה מיום. מה המצב?
מעולה.
כן, הרבה זמן לא ישבנו פה. יאללה, מחכים לחזור, מחכים לחזור לשגרה, מתחילים לראות את הסוף.
כן, משבוע הבא יש אימונים אישיים.
אם שרוצה אימון אישי, תפנו לנו בסוף הזה. יאללה, מה בואו נדבר קצת על הקרוספיט גיימס, שנגמר שהיה בסוף השבוע האחרון, שזה היה אירוע ממש מגניב מן הסתם, שגם סוף סוף היה משהו לראות.
כן, הוא גם בדיוק, הוא בא בזמן טוב, כאילו כל הזרות נטפליקס נגמרו, הכל הזה, פתאום בום, יש לך שפה של קרוספיט גיימס.
זה היה ממש מרענן, כאילו איזה כיף שהם בכל זאת עשו את זה בסוף. היה לזה הרבה ביקורת, שהם כאילו, שאפילו את האולימפיאדה ביטלו, אז כאילו מה הם מנסים כאילו להראות וזה, ואני חושב שזה יפה, זה מגניב, ואני חושב שהם הצליחו לעשות את זה בפורמט שכן היה מגניב ויפה. אני ממש נהניתי להסתכל על המקצים, על המקצים מגניבים. אז יאללה, בואו נעשה קצת סקירה, נדבר על מת וטיה, על הדומיננטיות שלהם.
על המקצים, של שאר החבר'ה. אז לפני שנתחיל לדבר בכללי על התחרות, אני מה שפשוט לא רוצה לשכוח את זה, מה שדיברנו עליו, שראינו את המקצים, שהיה כיף לראות את זה מצד אחד, כי הכל היה מובן, כי היו קצת אנשים, הרי זה לא כמו קרוספיט גיימס, לפני זה שיש לך מלא אנשים, מלא מקצים, אתה מחכה רק להיט האחרון בשביל לראות את הטובים, עכשיו, כאילו כל מקצה אתה פשוט היית מדליק ורואה את החבר'ה הטובים ועושים את המקצה, וזה היה כיף, אבל מצד שני, זה שלא היה את הקהל, זה קצת הוריד את ההייפ של זה.
ברור, לא היה קהל, לא היה מוזיקה, לא היה את הטירוף.
אני תמיד נזכר בקרוספיט גיימס נראה 2015, שהיו מראים כזה חבר'ה רוקדים, נכון? זה היה עוד לפני שהם עברו מקום, וזה היה עם די-ג'יי מנגן, ואנשים רוקדים, כל הקרוספיטרים חטובים כאלה רוקדים בשמש, ואתה כאילו, וואו, איזה אירוע מטורף, כאילו.
זה היה ממש מופע כאילו מדהים. אבל גם עכשיו אני חושב שזה היה מיוחד, זה היה כאילו מתאים לתקופה.
היה כיף לראות את זה.
כן, היה ממש כיף לראות את זה. טוב, אז סקירה ממש בקצרה למי שלא יודע בדיוק איך הדבר הזה עבד. אז בגלל הקורונה הם עשו את הגיימס השנה בשני שלבים. השלב הראשון היה באונליין, אנשים בעצם לא צריכים לעשות את האימונים בבית, אבל מה שכן היה יפה והוגן, שקרוספיט ממש הצליחו לעשות את זה בצורה טובה, כולם קיבלו את אותם תנאים בדיוק, הם שלחו שופט לכל בן אדם, הם שפלו כל פלטה, הם מדדו את המרחק מהריג אל המוט, כאילו ממש הקפידו על זה שלכולם יהיו בדיוק את אותם תנאים בשביל לבצע את האימון ומישהו לא יקבל איזשהו יתרון לא הוגן. אז 30 ו-30 היו בשלב הראשון, שה-30 האלה נבחרו על ידי זה ש-20 בעצם עלו מהאופן, 20 הכי טובים בעולם, ועוד 10 שניצחו בעצם
סנקשנלס,
שזה בעצם התחרויות היה האזוריות הפרטיות האלה שעכשיו החליפו את הריג'ינלס שהיה לפני, אז ככה היה השלב הראשון. נקודה מבאסת קצת גם מהצד הישראלי, רם דובר שעלה לגיימס מהאופן.
National Champions.
ה-National Champion לא יכל לנסוע בסופו של דבר בגלל הקורונה, אותו דבר כמובן ניקי. התחלתי עם רם בגלל שזה היה מוטו פעם הראשונה שלו, וניקי לפחות הנחמה היא שכבר הייתה לפחות פעם אחת, כמובן שזה עדיין ממש מבאס, כי מן הסתם עובדו בשביל זה מאוד מאוד קשה, אז הם לא יכולו לנסוע. אז הסטייג' 1 היה בעצם 30 ו-30, שמשם 5 גברים ו-5 נשים עלו בעצם לשלב השני, שדרך אגב גם הסטייג' 1 היה ממש מעניין, מדהים לראות את הביצועים שלהם.
עשינו כמה אימונים של הסטייג' 1.
כן.
בשביל החוויה.
וזה לא היה כיף. כן, ועכשיו בסופו של זה בעצם התחיל השלב השני, וכל התחרות התחילה מאימון שנקרא 2007. אתה יכול לעשות את האימון הזה, את המקורי? סבבה, זה בעצם
האימון. אז עדיף שאתה נגע בו, כי אתה עשית.
זה בעצם האימון הראשון אי פעם שעשו בקרוספיט גיימס. בתקופה שהם היו עושים את זה בעצם ברנג' והם היו עושים את זה כזה בהופר כזה.
כן, הפעם השאלה זה כשג'יימס פיצגרלד לקח מקום ראשון.
שהם קיבלו $100 מתנה.
וכולם עשו קיפינג פול-אפס עקומים כאלה. כן.
קריס פילר רץ עם דיסקמן.
עם דיסקמן ואוזני.
כן, מדהים לראות את זה. מקיצור, זה אימון שהיה בעצם 1,000 מטר חתירה ואז 5 סיבובים של 25 מתח רגיל ושבע חזרות של פוש ג'רק עם 60 קילו 30 קילו גברים, 40 קילו נשים, שאז אני עכשיו במשקל כבד. היום מן הסתם זה משקל שהוא בדיחה בשביל לספורט ה-Games, אבל לפני כמה שנים הם עשו את האימון הזה, ב-Games, כאילו בעצם, כאילו לעשות איזשהו, כאילו לתת כבוד כזה לאימון הראשון. ועכשיו הם כאילו חזרו לאימון הזה כי זה שוב היה ברנץ', ה-Games השנה לא היו במדיסון כמו בשנים האחרונות, הם חזרו לרנץ' בגלל כל המצב, והם עשו את האימון הזה, וכמובן שהם עשו אותו בגרסה הרבה יותר אגרסיבית. ההתחלה היא כאילו לא נורא, הם סך הכל העלו ב-500 מטר את החדרה מ-1,000 ל-1,500, זה בקטנה, לא נורא. זה מדהים אבל לראות שכולם מסיימים באותה שנייה בדיוק.
כאילו כולם חותרים באותו הקצב,
בדיוק באותו קצב.
הם יודעים מה הקצב, הם
כאילו,
לא...
כאילו, אתה מגיע לאיזה שרמה מסוימת, שכאילו זה ברור לכולם מה הקצב שבו צריך...
אבל אני גם חושב שבחתירה, אנחנו תמיד מדברים על זה באימונים.
כן.
זאת אומרת שכאילו תמיד שיש לנו הסולדק וחתירה באימון, אז בחתירה כאילו זה לא ה-2-3 שניות, לחתור על 1.48 לעומת לחתור על 1.52, זה לא משמעותי. כאילו במיוחד במרחקים האלה, כי זה כאילו 8 שניות הבדל, מספיק שקשרת רגליים קצת
יותר לאט. זה עוד פעם אחת לשים מגנזיום.
בדיוק, זה כל כך קצת, אבל זה כל כך משמעותי באיך שאתה מרגיש אחרי זה. אז אני אומר שגם אצלם, זה שנייה לפה, שנייה לשם.
זה פשוט מצחיק איך הם בחרו דווקא את ה-1.45 הזה. שהם כאילו הולכים
ל... אבל זה קצב 2000 כזה, והם פשוט הסתכלו על, אוקיי, מה יהיה קצב 2000 שלי בלי למות לגמרי, ול-1500 מטר.
כן. אז ההתחלה הייתה סבבה, לשום דבר מיוחד, ואז 5 סיבובים, ה-25 פול-אפס התחלפו ב-10 בר מסל-אפס, כל סיבוב, אז זה 50 חזרות לבר מסל-אפס וכל האימון הזה שקשוח כבר, והפוש ג'רק נשאר 7 חזרות, אבל המשקל עלה מ-60-40 ל-107-65. אז אנשים עשו 5 קילו יותר כבד ממה שהיה פעם בגברים, והאמת שבגברים העלו את המשקל באחוזים יותר גבוהים, לא יודע בדיוק למה.
כן,
אבל 235 פאונד, וואה, זה משקל רצחני, בטח בשילוב עם כל כך הרבה בר מסל, הפסיקו המערכת היד אחורית, זה ממש ממש שילוב רע, ובאמת ראו שזה על חלק מהספורטאים, זה השפיע בצורה די אגרסיבית, הרבה מהם הגיעו לקשל.
כמו שאמרת, זה התחיל טוב, אז גם פה בסיבוב הראשון זה התחיל טוב. אנשים בסיבוב הראשון נתנו את המסאפס, הגיעו למות, ועשו כל הברוקן, ואז התחיל לשפר לאט לאט, זה התחיל.
האמת שאני, לפחות בגברים, מהסיבוב הראשון כאילו ברור שזה הם הולכים לסבול ממש עם הפוש ג'רק. חוץ מפרייזר שבאמת כאילו ברמה אחרת, כל השאר ראו שהם סובלים כבר די מההתחלה. כאילו, הסתכלתי לסיבוב הראשון ואמרתי, או פאק, הם הולכים לסבול פה. אז זה היה מגניב, פרייזר וטיה כמובן שלקחו את זה, אבל משהו מצחיק שקרה בדבר הזה ש... בחזרה האחרונה של האימון, בחזרה בעצם השביעית האחרונה של פוש ג'רק, בסיבוב האחרון, גם מת וגם טיה הגיעו לקשל והפילו את המות.
והפילו את המות.
זה היה ממש מצחיק לראות.
ועדיין ניצחו, כן, זה היה פער משמעותי.
הם עדיין ניצחו, אבל זה היה פשוט ממש מצחיק לראות את זה, שכאילו, הם מן הסתם שותפים לאימונים.
מי שלא מכיר, אז הם מתאמנים ביחד, דום מאמן, וסיפור ממש דומה, חד קריירה.
אז היה מצחיק לראות את הדבר הזה. דרך אגב, לפני שהם התחילו לזכות, הרי באמת זה 5 פעמים ברציפות עכשיו, וטיה זכתה 4 פעמים, לפני זה שתיהם לקחו פעמיים מקום שני. שכאילו בפעם הראשונה שהם לקחו מקום שני אצל שתיהם, זה כאילו סבבה, זה היה הישג מדהים. טיה פעם ראשונה באה, אף אחד לא הכיר אותה, אני זוכר שדיברו על זה שכל מי זאת בכלל, וזה לקחה מקום שני, ואמרו וואו, איזה הישג מדהים, לרוקי וזה. אותו דבר עם פרייזר, הוא בא וזה בפעם הזאת היחידה שהוא התחרה נגד פרונינג, והוא לקח מקום שני בפעם הראשונה שלו, וזה גם, זה היה הישג מדהים. ואז בשנה שאחרי, שתיים כאילו באו כסוג של כבר פייבוריטים לזכות.
כי ציפו שהם...
וברגע האחרון, שניהם בסוג של האיבנט האחרון הפסידו את זה. הם כבר הובילו וכאילו היה להם את זה בידיים, והם הפסידו את זה ברגע האחרון, ועוד פעם לקחו מקום שני, ואז מתוך שנה, אותה תוצאה בדיוק, בשנה שלפני היה הישג מדהים, בשנה שאחרי זה היה כישלון.
כישלון, כן.
הם שתיים יצאו משם ממש כאילו, כאילו באכזבה מטורפת, וזה סוג של הדליק אותם, כנראה, להיכנס לטירוף הזה של הזכיות
ברצף.
כן.
אני זוכר אז שפרייזר לקח מקום שני והיה מין סרט דוקו כזה עליו, על כשהוא חי, מתאמן, ואז הם אומרים שהוא אוכל מלא בן אנד ג'ריס, איזה קטע כזה שהוא אוכל בן אנד ג'ריס, ואז הוא כאילו הפסיק, נכון? הוא התאפס על תזונה של איזה שנה אחרי, הוא כאילו ממש התאפס על תזונה, אז כלומר, בונה, צריך להפסיק עם בן אנד ג'ריס ונהיה פרייזר, כאילו, זה הסוד. זה הסוד.
אוקיי, הוא כל הזמן אומר את זה, שכאילו הוא מסתכל על המדליה של המקום השני שלו מ-2014, בפעם השנה שלו, והוא כאילו מסתכל על זה בגאווה, ואת המדליה של השנה שאחרי הוא ממש שונא אותה כאילו. אבל הוא מסביר את זה שבגלל שזה, כאילו הרגיש שזה היה בגלל שהוא הגיע לפינות ולא עבד מספיק קשה ובגלל זה הוא לקח את המקום השני הזה. לא דווקא בגלל התוצאה אלא כי פשוט הוא לא עבד כמו שהוא יכל לעבוד קשה.
כן.
אז זה היה מעניין לראות אותו.
כאילו הדברים הקטנים.
כן. עוד משהו קטן שהיה באימון הזה הראשון של ה-2007 זה שאולסן שהיה כאילו היחיד שאיכשהו היה אמור לתגדג את פרייזר אחרי ששנה שעברה הוא לקח מקום שני, לקח מקום אחרון. לא רק שלוקח מקום אחרון, עושים...
הם התחילו ביחד. הם התחילו ביחד, והם ממש עבדו כזה ראש בראש, ואז במעברים, בסיבוב שני במעברים, הוא לקח את זה דרגון, ואומר לי, אוקיי, אולי הוא פשוט... הוא קיים את הזמן במעברים, מה זה נשרף? מה זה נשרף?
לאולסן יש כדי כזה שכאילו הוא נוטה להתחיל מהר, אבל ברגע שכבר פותחים עליו פער, כאילו מנטלית גם נראה לי כבר קשה לו. כאילו הוא אוהב להיות מקדימה. האמת שגם אני קצת ככה. ואז ברגע שעקפו אותו כבר הבנתי שהוא הולך לסבול, אבל הוא סיים כולם באיזה 2.5 דקות, כאילו ממש נשחט שם.
מקום שני היה מדרוס?
מקום שני היה מדרוס.
שהוא גם ילד רוקי, נכון?
רוקי בן 21, מוכשר בטירוף. וגם ראש כזה של פסיכופת, כאילו היה מתאבק וזה, כאילו הוא לא פחד מלהיכנס לאימותים כזה, שזה גם היה יפה לראות את זה באיבנט ריצה שתכף נדבר עליו. אז זהו, זה מה שהיה ב...
והוא כנראה שהוא יחזיר את התספורת, המולה.
מלט.
מלט.
כאילו כולם מדברים על זה יותר מאשר על היכולות. כן, אז זה היה מגניב. אחרי זה הם המשיכו לאיבנט המסריח הזה של הספרינט בעלייה
עם סאקול.
זה נראה נורא פשוט. איך אפשר להבין שזה ממש ממש נורא? שספורטאים ברמה הזאת אחרי 100 מטר
עוברים להליכה.
כן. אתה יודע שכנראה קורה שם משהו באמת נורא.
על מי דיברו? סמואל קוואנט, הוא לפני זה היה טרייל ראנר או משהו כזה, נכון? וכולם...
וגם אלי אדם, אתה
יודע. וכולם כאילו אמרו, טוב, כאילו זה איבן בשבילו, זה מה שאתה עושה בסופו, נכון, אולי לא עם משקל, אבל כאילו אמור להיות הרבה יותר מוכן מכל השאר לאיבן כזה של טרייל ראנר. והיה מגניב לראות שפרייזר כנראה ידע את זה. והוא החזיק את אותו הקצב יחד איתו, ביחד כזה ראש בראש, עד שהם הגיעו כאילו הוא ראה את הסוף, הוא פשוט עקף אותו.
זה מדהים, זה מדהים איך הוא עושה את זה, וגם תהיה דרך אגב. כאילו דברים שהם, זה לא קרוספיט קלאסי, כאילו...
כן, דיברנו על זה, שזה
איבן שכל אחד יכול לקחת. כל אחד יכול לנצח את הדבר הזה.
כאילו אתה יכול להביא איזה מישהו שהוא בחיים לא עשה קרוספיט, והוא כזה, אתה יודע, איזה שיית... שוגע כזה רץ בחול כל היום עם תיקים, תכניסו לאבנט והוא אמור לקחת ראשון, כאילו יכול להיות שהוא ייקח ראשון, ועדיין פרייזר.
מדהים.
כאילו,
יש להם איזשהו גיר נוסף כזה, כאילו, למט וטיאט, זה מדהים כאילו לראות את הדבר הזה. כאילו הם מתחמצנים יותר לאט. כן, פשוט הם בכושר, פשוט הם הרבה יותר טוב, וזה...
אנחנו עוד נגיע ללמה הם כאלה טובים, אבל בואו נמשיך לגבי אבנטים.
אחרי זה היה את הקרוספיט טוטל, שזה תמיד מגניב לראות באמת מי חזק. שנקודה מעניינת שם זה שכאילו הסקווט שלהם, אני מדבר קודם על הדברים, הסקווט שלהם מאוד גבוה של כולם. כאילו הסקווט הכי נמוך של אולסן 207 קילו, שזה עדיין סקווט מאוד כבד. כל השאר היו איפשהו בין 210 ל-224 של פרייזר, שזה סקווטים כבדים מאוד. אבל דווקא בפרס ובדדליפט המשקלים יחסית לא היו מטורפים. אז כן, ג'פרי אדלר נתן דדליפט של 258, שזה אין ספק איזה משקל מאוד מאוד כבד.
בלי חגורה. זה היה,
אבל כל השאר המשקלים שלהם בפרס ובדליפט יחסית לא היו מטורפים, אבל הם היו מאוד מאוזנים. שמה שאני לוקח מהדבר הזה זה שזה פשוט ספורטאים שכנראה שכשהם הגיעו למשקלי עבודה מסוימים, הם הבינו שטוב זה הזמן לעבוד על דברים אחרים ולבנות בעצם את המעטפת ולוודא שאין חורים.
כמו שאנחנו תמיד מדברים שכאילו אם יש לך, אם הסקווט שלך מספיק כבד, המטרה שלך זה להתחלות בערפי, ויש לך סקווט של איזה 180-190 קילו, כנראה שזה לא מה שמגביל אותך.
כן.
כנראה שכאילו עוד עבודה על סקווטים, זה לא מה שהולך לדחוק אותך קדימה. אני מדבר על ערפי, בגיימס כנראה שאתה צריך סקווט כמו שם, 210-220, אבל עדיין, כשהגעת למשקל הזה, אוקיי, זה לא שלא צריך לעשות אותו, צריך לתחזק. צריך לוודא שאתה לא נהיה חלש, אתה צריך לראות שאתה נשאר קשור.
אבל להשקיע בזה את הזמן.
אבל להשקיע בזה את הזמן, ועכשיו תוכנית כוח, שאתה כאילו אחרי 5 סטים של 5 בקסקוט, על איזה 85%, שאתה שחוט ו...
ואז בא לך כוח לאינטרוולים.
כן, שזה לא הדרך, ומה שאנחנו נמצאים לעשות זה לעשות את הלבנות ל... אנחנו עושים את זה תנאית באימונים, אם אנחנו רוצים רק תחזוקה.
ואז זה משמר אותך טוב.
בדיוק, בוא נבנה לזוג כבד של פרונט סקווט, קצת מערכת עצבית, לתת לה גם לעבוד, אבל לא עכשיו...
כן.
אבל הדדליפט, ודיברנו על זה גם קצת, שכאילו אנחנו תמיד אצל כל מתאמן קרוספיט, אימוני קבוצות, לא משנה, כל החבר'ה שאנחנו מכירים, תמיד הדדליפט יהיה כאילו הרבה יותר כבד מסקווט. כמעט תמיד. כן, יש חבר'ה שהם מוזרים, אבל כמעט תמיד אנחנו נראה הבדל משמעותי בין הסקווט לדדליפט, אנחנו נראה את הפער הזה, ואצלם לא את הפער הזה. וזה מתחיל להזכיר פאורליפטרים ממש ממש חזקים כאלה, שכאילו הסקווט והדדליפט, איפשהו שם, כאילו, זה 400 קילו וזה 400 קילו.
היה את הפער, אבל לא במידה ניכרת כמו בדרך כלל, ואצל אחי זה בולט, אצל פרייזר, שעושה כמעט את אותו משקל, פשוט הבקסוואץ' הוא מדהים, והדדליפט שלו יחסית חלש, כאילו הכי חלש מכולם שם, וזה דומה, אבל זה משהו מאפיין דרך אגב וויטליפטרים, כי הם בדרך כלל לא מושכים מאוד, כאילו, הם מושכים כבד מן הסתם, אבל הם מושכים, עושים משיכות הרבה בקטע שהוא טכני, משיכות קלין.
וגם משיכות יחסית נמוכות, אז כאילו הקוואדס עובד יותר מאשר
האמסטרינגס. והבקסקוט שלהם כאילו חייתי.
כן, גם העמידה שלו, הפיסוק של פרייזר בסקווטים היה אותו שהוא לא שם רגליים צמוד כאילו לגמרי.
עוד משהו מפחיד לחשוב עליו, שפרייזר נתן פי אר בשלוש הרמות. הבדם הזה עושה את זה כבר 10 שנים, הוא הכי טוב בזה כבר 10 שנים, כאילו באיזה 7 שנים, ועדיין משתפר כאילו זה עצמך.
אבל אני חושב שהפיאר הזה לא הגיע כי הוא השתפר. אני חושב שבדיוק
בגלל...
בדיוק, לא, אפילו בגלל הקטע הזה של, אוקיי, כנראה שהוא לא עושה סקווטים כתוכנית כוח בשביל לבנות
בו שני חדרים.
בדיוק, אז הוא עושה איזושהי עבודת תחזוקה טובה, והוא לא באמת בודק אחד הרם, אתה יודע, לפרס, למצוא את הפיאר, לנסות לשבור את השיא שלי. כאילו, הוא עובד על זה כתחזוקה, ואז שהוא מגיע לפה, אז יש את האופציה, כן, בדיוק, להראות את זה, או...
מה שכן, לפני שנתיים, היה להם פרוסטות על בגיים, והוא שיפר את המספרים שלו בצורה משמעותית מאז, אז אתה אומר, וואו, למרות שהוא עובד כנראה על כל כך הרבה דברים, וכוח וווייטליפטינג זה משהו חזק אצלו, וכנראה שהוא לא שם עליו דגש מטורף, עדיין הוא עדיין ממשיך להתחזק בזה, שזה מדהים לראות את זה, כי מן הסתם, עקרון התפוקה פוחתת, כאילו ככל שאתה עושה משהו יותר זמן, אז השיפור נהיה איטי יותר ואיטי יותר.
אבל מצד שני, גם בעבודת כוח זה עניין של זמן. זה פשוט זמן, זה כאילו אין תוכנית כוח שתיקח מישהו ותוך שנה, אתה יודע, beginner gains, ואז משם זה עניין של זמן. כמה שנים עשית סקווטים פעם בשבוע, והם היו כבדים, זהו, שם בזה זה מסתכם. כאילו אתה צובר עוד חזרה ועוד חזרה, אז הזמן הזה עשה את שלו. כן. טוב, זה זמן, והוא מתאמן הרבה, אז אני בטוח שסקווטים לא חסר באימונים.
בנשים זה... תהיה פשוט בעולם אחר לגמרי, במיוחד בסקווט.
עשו כזה השוואה ביניהם, מי יותר חזק.
ויצא
אותו דבר, לפי אחוז
כאילו תשבו את זה מעניין כזה. בסקווט אותו דבר בדיוק, בספרס נראה לי גם, הדליף של תהיה הרבה יותר טוב אבל. תכף אני אדבר על ברוק ווילס, אני נתנה כמעט, נתן 200 קילו בדליף. 200 קילו בדליף. כאילו, זה משהו מטורף. אבל תהיה פשוט בעולם אחר לגמרי. במיוחד מבחינת הבקסקוט שלה, כאילו זה נראה כאילו עושה ספורט אחר, כאילו זה דבר, זאת אומרת שם איזה 150 ומשהו בקסקוט, וכאילו לא תגיד הבנות אחרות ב-140, זה כאילו אלי אדמס עשתה 120, קאטרין עשתה 125 או 130, כאילו זה משקלים כאילו אחרים לגמרי,
כן.
זה דבר מטורף.
זה היה יכולה להתחלות בווייטליפטינג, נכון? הייתה לשנה שהייתה...
כן, אז זה היה יפה לראות. ואלי אדם, שלמרות שלקחה האחרון במקצה הזה, שזה היה די צפוי, או שלך רביעי, יכול להיות שלך רביעי, בגלל שקאטרין נפלה בדדליפט, היא ממש מתחזקת, כאילו, ורואים את השיפור, אז...
גם הכי צעירה שם.
ברור, אז כנראה שיש לו עוד זמן.
יש לו זמן.
לצבור את הכוח הזה. מגניב, אז זה היה קרוספיט, אחרי זה היה את האינסטנט ספרינט, 90 מטר, 90 או 100 מטר, 91 מטר, הליכת ידיים four time, כאילו פשוט, וכאילו מה יש לראות, אבל דווקא זה מגניב ומעניין, וגם לחשוב על המרחק הזה, כאילו אתה אומר, וואו, 90 מטר, כאילו פעם היינו מסתכלים על לורן, וואו, הוא הולך 10 מטר רצוף, וואו.
כן, 7.5 מטר, וואו, עושה את זה unbroken.
הוא ממש נינג'ה. אז עכשיו כאילו 90 מטר, הם עושים את זה על זמן, ובהתחלה אמרתי לעצמי, וואו, 90 מטר, כאילו כמה פעמים ישברו את זה. לא, פעם, פעם.
אני ראיתי מישהו שהעביר לי את ה-Level 2, יש לו מועדון קרוספיט איפשהו ב-UK, והם העלו בקרוספיט את האימון הזה כאימון קבוצה, 90 מטר אינסטנט ווק, ואז הוא הסביר כאילו איך אנחנו הולכים לזה, ואני ניסיתי לתרגם את זה לאימונים שלה, אמרתי.
היינו כאן הרבה ביטולים, נראה לי.
טוב, כנראה שזה יתחיל בקצת תרגול של אינסטנט ווק, ואז אנחנו נהפוך את זה לאיזה פול-אפס ברפיז, לסיים כל סיבוב עם הליכת ידיים.
אז גם פה כאילו יש שם חבר'ה שהם ממש נינג'ות, כאילו אולסן נחשב למטורף בהליכת ידיים והייתי בטוח שהוא ייקח את זה, הוא יהיה ממש ממש מקדימה, ושוב פרזר היה בעולם אחר, כאילו ברמה אחרת לגמרי, אז הוא הלך 80 מטר רצוף, ירד לשתי שניות ואז
סיים עוד 10,
מטורף. ובאנשים, כאילו יש שם כמה בנות שיש להם רגשת ג'ימנסטיק, סקרי פירס, קטרין, שנחשב למטורף בהליכת ידיים, ולמרות את בוקרולץ הוא לקחה את זה איכשהו, שזה די מדהים. לתת 200 קילו דדליפט ואז חצי שעה אחרי זה ללכת 80 מטר רצוף על הידיים, מרשים.
מזכיר לי את האימון שעשינו ביום ראשון עם דדליפט ואינסטנט פוש-אפס. עשינו אמרפקה של אינסטנט פוש-אפס ודדליפט, וזה לא היה הרבה חזרות, זה היה 8 קיפינג אינסטנט פוש-אפס ו6 דדליפט עם 100 קילו. וכאילו באיזשהו רגע פשוט הגב, אני לא אכלתי פשוט להמשיך לזוז, ונתנו פי 4 דדליפט ו90 מטר בליחת ידיים.
אז זה היה מגניב. ואז הגיע האיבנט הכי קשוח והכי מטוויסט, הכי מגניב בתחרות לדעתי, שקראו לו Range Loop, שזה בעצם היה ריצה בערים בסביבה שם של הרנג'. זה היה אמור להיות 3 מייל ריצה, שזה 4.8 קילומטר, בקרקע ממש לא פשוטה, עליות, חול, כאילו...
בשטח, ריצה בשטח, שטח אמיתי גם.
ריצת שטח ממש ממש קשוחה. אז כל האבנט הזה רץ, מן הסתם תחרות, הם דוחפים אחד לשני, מדרוס את הרוקי בין ה-21, ממש נתן פייט יפה לפרזר, שזה היה, כיף לראות את זה. ממש עד ה-100 מטר האחרונים הם היו צמודים, ואז ב-100 מטר האחרונים פרזר עושה את הקלאסיק פרזר שלו, נתן ספרינט, הגיע ראשון באיזה 10 מטר פער, ואז הגיע הרגע של השוק, דייב קסטר מחכה להם שם, ואומר לפרזר, שומע את הסתובב ותעשה הכל מחדש, והוא אמר לו את זה בצורה כזאת, כאילו בדרך אגב כזה, שפרזר היה בטוח שהוא צוחק ועשה לו אצבע משולשת. יש מלא מימז על זה, ואחרי כמה שניות הוא הסביר להם שהוא רציני, ואז טוב, הסתובבו את שהוא לרוץ חזרה, זה היה כאילו קטע, הם יחסים לכל זה סבבה. כאילו מדרוס תוך שנייה הסתובב,
וגם פרזר... פרזר כאילו, אבל ההתחלה של זה כאילו פרזר...
לא, פשוט חשב שהוא צוחק, אבל חשב שהוא אמר שהוא רציני, הוא כזה הסתכל על השעון, אבל תכף אתה מה יכול לעשות?
כן, זה קרוסט גיימס.
סבבה.
זה היה אבנט עם הטוויסט הכי מגניב.
כן, בכלל טוויסט.
אבל אחד כאילו מראה אנשים רצים.
לא, בואו, לא היה שם משהו מעניין לראות. הטוויסט היה מגניב וזה היה באמת מבחן אולטימטיבי.
והרבה אנשים סוג של פסלו את זה אחרי זה. כאילו כל הקריטיקס מסביב.
שקצת הצחיק אותי.
כי מצד אחד, נכון, הם אומרים, טוב, זה כאילו זה ספורט, זה ספורט מקצועי ויש מקצה וזה מה ששם אתה נמדד, אתה לא יכול להמציא פתאום באמצע מקצה להגיד, כי אז זה כאילו לא הוגן, כי אתה אומר, מה, בן אדם תכנן, ומה אם אתה עכשיו כשופט שמחליט את זה, מתעדף בספורטאי אחר, ואתה באמצע אימון בא ואומר, הספורטאי שאני לא מתעדף, לא טוב בפולאפס.
הוא הגיע שלישי, אז יש עוד סיבוב.
יש עוד סיבוב ויש יותר פולאפס, כי הוא טוב, כאילו, זה כזה נהיה, אבל מצד שני אני אומר, אוקיי, קודם כל זה לא היה איזה יתרון לאף אחד, כולם רצו מהר, כי אף אחד לא ידע. ושתיים, זה לא ספורט אולימפי. אנחנו לא, וזה הכיף של קרוספיט, להיות מוכן להכל.
אני חושב, שמע, אוקיי, גם אם זה ספורט אולימפי.
אוקיי.
כשנכנסים למשחק טניס, אתה יודע כמה מערכות הוא יהיה? יכול שהוא יגיע אחרי שעה וחצי, יכול להיות שהוא יגיע אחרי 5 שעות. כשנכנסים למשחק כדורסל, יכול שתהיה הערכה, יכול להיות הערכה. אם הקבוצה השנייה בשנייה האחרונה השוותה, והמשחק עכשיו יתארך בעוד 5 דקות.
אני חושב שההבדל הוא שאתה יודע, אתה מתכונן לזה שזה יכול לקרות, אתה מבין, אתה מתאמן כל הזמן, ההבדל כאילו זה שאתה מתכונן כשאתה משחק טניס, אתה יודע שיכול להיות שזה ייקח 5 שעות.
כן, כן, בואו.
כאילו אתה... ופה זה היה כזה...
אני פשוט בראש שלי, קרוספיט, כאילו מהיום הראשון שנכנסתי לספורט הזה, זה היה ספורט של וואו, אתה צריך מוכן להכל.
כן, זה לא נודע, זה היה כיף בזה.
אתה לא יודע מה היו המקצים. כי גם כשאתה בא לתחרות, וגם הם, שבאו לקרוספיט גיימס, הם לא ידעו אם יהיה להם איבנט של שעתיים, איבנט של 10 דקות, ואיזה סוגים של איבנט. לפני כמה שנים עשו להם מרתון חתירה בגיימס, איבנט של שעתיים ומשהו, או 3 שעות, לא יודע כמה הדבר הזה לקח. אוקיי, זה המקצה, זה הספורט. אז תהיה מוכן לכל דבר. אז אני מבחינתי ראיתי את זה כמשהו שהוא מדהים.
כן, אני גם התלהבתי מזה.
וזה כאילו, זה סוג של התחלק. או שאנשים ממש אהבו את זה, או שאנשים ביקרו את זה, לדעתי זה היה מדהים. אני ממש התלהבתי מהטוויסט הזה. בגברים לא יותר מדי שינויים, עדיין פרזר ומדרוס הגיעו 1-2, אחרי זה טיטה
ראשונה. ובנשים,
קטרין. טיה הגיעה הראשונה, כי היא רצה מדהים, בחלק הראשון, ואז בחלק השני, דווקא היא נפלה למקום שלישי. קטרין משלישי עברה לראשון, ואלי אדמס נשארה שני, זה היה מעניין לראות את זה. אז זה היה הריינג' לופ, אחרי זה היה את הטוס טו בר לנג'ים, שזה אימון שממש...
שכולם צחקו עליו, גם עליו.
צחקו עליו, גם אנחנו, שזה כאילו מה זה, מה זה, מבין את הבטיחה הזה כאילו, זה קל מדי. כאילו 30-20-10 של טוס טו בר, ומטרים של לנג'ים עם שתי קטלבלים
של 32
גברים, 24 לנשים. ובסוף דווקא זה היה אימבנט מעניין, כי הוא היה קצר ומאוד עצים. הטוס טו בר, כמובן שכולם עשו אותם ברוקן ולא היה פקטור, אבל דווקא הלנג'ים היו לא קלים. ובסוף, בגלל זה נגיד, טיה ופרזר ניצחו, בגלל שהם פשוט הצליחו להחזיק מעמד
איזה זמן. קצב...
ואחרים טיפה הורידו קצב. אז זה היה מגניב. אחרי זה היה לנו את הסנאץ' ספיד טריפל, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לי ספיד, כי המשקלים הם מטורפים, אבל זה היה כזה בשלבים שאתה צריך לעבור. המשקל הראשון הכי קל בגברים, בשלב הראשון, ברבע גמר, 102 קילו. אתה רואה, תמיד איזה לזר מה הגענו. ומשקל האחרון, 130. 130-185, כן, 130 קילו, בעצם אנשים, אני חושב שזה נגמר ב-84, 185 פעם.
כן, 84 קילו.
ופרזר וטיה, כרגיל, משפילים את זה.
למרות שכזה דיברנו על זה, דיברו על זה שהבחור שלקחת את ה... את ה... נו, את הטוטל?
כן.
יאמרו, טוב, הוא חזר, ג'פרי אדלר, והוא אמור לתת שם בראש, ועדיין פרייזר פשוט.
אני חושב לך מה, הוא חזק בטירוף, אבל בסנאצ'ים פשוט ראו כמה הוא לא מספיק נקי מבחינה טכנית, ביחס לפרייזר, שבמיוחד בעייפות הזאת, כאילו שאתה עושה כמה רמות, כמה שניות, וזה, זה כל כך חשוב. כי פרייזר, נגיד בסיבוב האחרון בא, עשה את ה-120, עשה את ה-125, נכנס ל-130 אפיל, נח שתי שניות, תסתכל, בום, נכנס שוב והרים 130 קילו, זה משקל כבד גם בשבילו. ולבוא ולהצליח לעשות תכס ארבע רמות כאלה בתוך דקה.
להפיל ולהצליח.
אם אתה לא באמת נקי ממש מבחינה טכנית, כאילו, וואו.
You can't muscle it.
כן.
כאילו זה...
וזה היה מטורף. אז אני, לא היה לי ספק, לא באמת אצליח לדעת לפייט. כאילו לא מספיק נקי מבחינה טכנית, לדעתי. סבבה, אז בלי אותו מדי הפתעות שם. אחרי זה היה את הבייקר פיטר, זה היה, לא יודע, מוזר אבל זה מגניב, אופניים וטיפוס חבל, אופניים פיזיות.
כן, כן,
אני תמיד צוחק
על זה עם הקסדה, כי הקסדה מוציאה את כל הרבק מהאימונים האלה, זה ישר הופך את זה לכזה, אוקיי, לטיול בשטח.
תכלס החבל לא באמת היה פקטור, כאילו אני עושה פיפוס החבל עם מנוחות יחסית ארוכות, זה די לא השפיע על שום דבר, וזה פשוט הפך לי לאיבנט של אופניים, וזה היה עדיין איבנט מעניין לראות, הייתה המון משמעות לשליטה שלהם באופניים, וכמה מהר הם עשו את הסיבוב, וכמה מהר הם ירדו מאופניים ועלו לאופניים, אז זה שוב כאילו הרע באיזשהו מקום, בחן אותם בעד כמה הם אדפטיביים, כאילו לומדים פתאום להתנהל עם אופניים, לא רק לרכוב ולרכב עליהם ולסבול, זה שורף לך בערב הראשי, אבל פתאום להתנהל...
זה מה שאנחנו עושים עם בייקר.
כן, אבל פתאום כאילו עשו את הסיבובים האלה וזה, וכאילו זה משהו שנראה לי רובם אף פעם לא תרגלו, אם מתחילים ללמוד את זה באיזה חצי שעה של תרגול. אז זה שוב בחן אותם מהבחינה הזאת. מה היה לנו אחרי זה? Happy Star. צריך עוד האמון הזה? צריך לראות? דווקא אימון מגניב, כאילו אימון קרוספיט ממש קלאסי כזה. ריצות, זה היה ריצות כזה בהילס, במרחקים שונים, ברפיז, מעל מין קורה כזו, וטרסטרים. ומה שהמעניין באימון הזה, שככל שהאימון התקדם הוא נהיה קשה יותר. כלומר, החזרות התחילו נמוך, 5, 7, 9, 11, אבל החמש היה עם משקל הכי קל של הטרסטר והריצה הכי קצרה. בשבע זה עלה, בתשע המשקל והריצה עלו עוד, וב-11 זה בעצם היה סט הכי קשה, גם במשקל וגם במרחק שהם רצו, שזה הפך את האימון הזה לא יותר קשוח.
כמה מיני קרוספיט, מין קרוספיט, מה שאנחנו מכירים, היו ב...
תכלס ממש...
כי זה כאילו היה מאוד מדולל כזה.
כן, בחן דברים מאוד ספציפיים.
בדיוק, כל היה כזה מדולל, היה כזה, אוקיי, מיצר על הריצה עם זה, אימון קרוספיט, ריצה ככה, המון ריצה, המון ריצה.
כן.
כאילו נצלו את הריצה עד הסוף.
שבאיזשהו מקום, אולי לפעמים זה פחות מעניין לראות את זה כצופה, אבל הם כאילו, אני חושב שכשמנסים לחזק את השם של המותג ולהראות של תראו כמה טובים הספורטאים שלנו, ככה אפשר. כי כשאתה בא למישהו, לא אומר לו קרוספיט, אתה אומר לו, תראה איזה תוצאה הוא עשה בפרנד, זה לא אומר לו כלום.
כן.
כי הוא אומר, טוב, זו טכניקה מאוד ספציפית של פול-אפס, וזה כאילו חזרות וזה. אבל כשאתה אומר לבן אדם, תשמע, הבן אדם הזה בא ונתן טוטל של, סתם דוגמה, 1,300 פאונד, ובאותו יום רץ 10 קילומטר בערים ב-50 דקות, אז הוא אומר, וואו.
בקושר.
כן, בקושר. ולעשות את הדבר הזה באותו יום וזה, כאילו.
כן.
אז זה משהו שהוא יכול להבין. אז אני חושב שזה חלק מהרעיון של זה גם.
כן, זה גם, הרבה חבר'ה אוהבים לרוץ. ואם אתה רוצה קצת למשוך את הקהל המרתוניסטים שהתחיל לעשות אימוני קרוספיט, אז תראה להם שקרוספיטרים רצים. זה לגמרי פשוט.
אתה יודע, חבר'ה, כאילו, אתה יודע, מעולם של כוח. אני רואה את ליפטרים, באו לפטרים, הדברים כאלה סטרונגמן וזה, אז גם למשוך אותם באיזשהו מקום. כן, אז זהו, זה היה את האפיסטאר הזה. אבל מבחינת קרוספיט קלאסי ממש, תכלס, האימון הראשון של 2007, והייתי סטאר. זה כאילו אימון
שאתה
כמו מתקון שאתה רואה במועדון.
כן, אלה היו אימונים. כל השאר היה משהו.
כאילו, אטלנטה זה גם, אבל זה כאילו לא בדיוק. ואתה סווימינג סטאפ שזה אינטרוולים שזה לא קלאסי.
גם פלוס פלוס שחייה, אז כמה פעמים כבר רוצה לעשות שחייה.
תכלס שתיים. שזה סווימינג מצחיק. אבל אם כבר אנחנו עוברים לסווימינג סטאפ הזה, אימון מגניב.
אימון מדורף.
סופר מגניב, כאילו גם בקונספט שלו, אני אעבור עליו ממש בקצרה. 4 סיבובים, לכל סיבוב יש 4 דקות. בכל שסיימת יותר מהר, אתה נח את הזמן שנשאר, הסיבוב הולך ככה. 15 קלוריות גברים, 10 קלוריות נשים על האסולט בייק, 50 מטר שחייה בבריכה האולימפית, יוצא מהבריכה, עושה 10 GHD סיט-אפס ו-10 סלמר, עם 60 פאונד גברים, 50 פאונד לנשים אני חושב. נגיד סיימת ב-2.05, תנח מה שנשאר עד ה-4, ובסוף התוצאה זה בעצם זמן משופלל של כל הסיבובים, נגיד 2.1 ועוד 2.03 וכן הלאה וכן הלאה, וזה מתחבר.
זה מזכיר, זה מזכיר לי, כאילו זה אימון שונה, כן, אבל טאבאטה דיס או טאבאטה דאט שיש לך כאילו אינטרוולים של טבעת נגיד לסיט-אפס ואז לפוש-אפס ויש לך 8 אינטרוולים של 20 שנות עבודה 10 שנות מנוחה, והתוצאה שלך זה הסיבוב עם הכי פחות חזרות. כזה כאילו התחלת לאט מדי או עשית קצת מדי כאילו לא להישרף, זו התוצאה שלך. אתה נשאר לנו סתקוע עד סוף האימון, נדפקת. התחלת מהר מדי ואז כאילו נפל
גם. גם לטיה וגם לפרזר.
זה ממש הזכיר את זה, כי זה כאילו אם אתה מתחיל לאט ו... 5 שניות. החמש שניות האלה זה
חוץ מאוד משמעותי. אם אתה מתפרע על הראשון. אתה מתפגר שם.
הורדת 3 שניות מהזמן.
ושבור עכשיו.
בדיוק, עכשיו אתה שבור. זה היה...
מאוד מה שמעניין בזה שבדרך כלל אינטרוולים אנחנו רגילים לראות באימונים שלנו, כי זה סוג של אימון למבחן האמיתי.
כן.
ואז לראות את זה בתחרות זה מעניין. כאילו במבט הראשון אתה אומר, מגניב, יש לי 3 דקות מנוחה כל פעם, אני נשום שנייה, וזה כאילו נראה פחות רע, אבל בתכלס, וואו, זה נורא. כאילו, למרות המנוחה הזאת, אתה נאלץ להביא את עצמך למקומות ממש ממש רעים.
כן.
וכשזה אימון רצוף, באיזשהו מקום אתה עובד טיפה רגוע יותר, ואתה לא מגיע לאותה רמת סבל.
נכון.
כאילו, אם אתה מצליח להבין מה אני אומר.
כן, כן.
אז כאילו, לדעתי זה ספר את זה להרבה יותר גרוע. סבבה.
ואז האימון הכי קשה בתולדות קרוספיט גיימס.
אחד לפני זה היה את הספרינט סלד ספרינט. יש לנו המיוחד שם. 100 מטר ספרינט, 100 מטר סלד, 100 מטר ספרינט. היה קרב יפה בין פרזר לגואנט, כזה על השנייה האחרונה. שוב פרזר, איך שמנצח גם שם, סבבה. טיה שחטה את זה פשוט בתחרות. ואז הגיע בעצם האימון האחרון, אטלנטה. הם הבטיחו שזה הולך את האימון הכי קשה שהיה אי פעם בגיימס. על הנייר הוא באמת האימון הכי קשה. כנראה שהיה, לא, כאילו הוא נראה
ממש קשה.
נפח מטורף והכל וזה. האם להגיד אם הוא הכי קשה או לא הכי קשה? זה מאוד מאוד תלוי כמה אתה דוחף.
כן.
בתכלס אם אתה תשאל את הספורטאים שם, רובם יגידו לדעתי שהם לא, זה לא אמון שהם הכי סבלו בו בעולם.
תוך שבריצה הם סבלו הרבה יותר.
כן.
כאילו בשלוש מים,
כי באיזשהו מקום אתה צריך להיות מאוד מתודי, אתה צריך ממש לשמור כוחות, אתה צריך לא להשתגע וכאילו לעבוד רגוע, וממש ראו את זה גם פרזר וטיה שם וזה. הלכו, שתו מים, שמו קרח, זה, כאילו התנהלו כזה ברגוע, כי הם היו חייבים.
אחרת לא מסיימים.
אחרת לא מסיימים, או שהם היו מסתכנים בלא לסיים. לדעתי זה אימון שהוא יחסית יותר קל מאימונים אחרים. ואני חושב שגם העובדה שהוא הגיע כאימון אחרון אחרי כל מה שהם עברו, לא באמת אפשר לרובם לדחוף עכשיו לקצה.
כן. זה מאוד, אני תמיד מקשר את זה כאילו ליום יום שלנו, ואתה יודע, זה... תמיד יש את המתאמנים שאת המט-הדס, אלה שאוהבים את המט-קונים הארוכים האלה וזה, ותמיד, ויש אנשים שהם מגיעים למועדון ואז הם רואים אותם שהם עושים נגיד באופן ג'ים וכל הזמן עושים איזה אימונים ארוכים כאלה ואומרים בון הזה הם בכושר מטורף ואתה כזה, לא ממש, לא, הרבה יותר קל להיכנס לאיזה אימון שאתה יודע שהוא 40 דקות ואתה מזיע מה וזה, האם זה כאילו, אלה האימונים הקשים? לא ממש.
ראיתי איזשהו פוסט, אני לא זוכר מי פרסם את זה, שהיה רשום, impress with intensity, not with volume.
כן, גם אני ראיתי את זה, הזאת עם השלטים.
כן, כן, כן. סבבה, נכון.
כן, כן, הזאת
עם השלטים. אז באיזשהו מקום, סבבה, נפח, זה סבבה, זה יפה שאתה יכול לעשות את זה של נפח מצוין, אבל כאילו זה משהו שאתה תוכן אותו. סבבה, אתה עושה הרבה חזרות, אתה
מצליק, לא ספק.
אבל אתה אפילו מגיע לאיזושהי רמת כאב כזאת קיצונית. אבל לבוא לאימון קצר לפעמים, ולדחוף למוות, ואתה יודע שאתה אחרי האימון הזה הולך לשכב על הרצפה 5 דקות, כאילו, ולא...
10 דקות מקסימום קלוריות על הסולט בייק.
כן.
כאילו אתה באמת...
אף אחד לא רוצה לעשות את זה.
אם אתה באמת דוחף שם, זה הדבר הכי נורא שאתה יכול לעשות.
הרבה יותר נורא מהם. אני בטוח שהספורטאים שהם יסכימו עם
זה. יסכימו לקחת...
יעשו את האטלנטה ולא 10 דקות מקסימום קלוריות על הסולט בייק. אם הוא יסיימים להם את זה שם, וואו, נורא. סבבה. קרי פירס ששחטה את האימון הזה.
וואלה.
רץ את הריצה האחרונה כמו איזה משוגעת, כאילו. משהו...
היא צעירה, יש לה הרבה... אש.
רגע, לא יודע, קרי פירס.
קרי פירס, סליחה. והיא סיימה במקום שני, שזה...
נכון.
זה כאילו... אוברול, כאילו.
היא סיימה ילדי שלישי. קטרין סיימה שני.
נכון.
היא תחת כל התחרות.
כן, כן, כן. הסתכלתי על האימון.
אבל היא נכנסה לפודיום. היא נכנסה לפודיום בזכות האימון הזה. שזה כאילו הכנסת על הפודיום.
סיימה ראשונה באימון?
כן, את האחרון, כן. בפער ענק. אז זהו, זה כל המקצים. זהו, רוצים לדבר בכמה מילים על איך טיה ופרזר כל כך דומיננטים. כי פרזר זכה ב-10 אבנטים מתוך 12, ואם מסתכלים על סטייג' 1, אז זה כבר 16 מתוך 18. כאילו באמת, משהו לא פרופורציונלי, כאילו משהו בלתי נתפס. וטיה באחוזים די דומים. כאילו 9-12 היא זכתה, משהו כזה. וגם באימונים שהם לא זכו, זה לא שהם פתאום נשחטו, כאילו, עדיין היו כזה... שהם הם חולשות.
כן.
איך הם כל כך טובים? כאילו, זו שאלה שהרבה אנשים שואלים את עצמם. לי אין תשובה חד משמעית, אבל יש לי כמה רעיונות. אז תתחיל את
זה. אוקיי. אז הייתי מקשר את זה. כל ספורטאי הוא מוכשר ברמה כזו או אחרת. ויש... חבר'ה שהם מוכשרים יותר, ויש חבר'ה שהם עובדים קשה יותר. תמיד כאילו, תמיד או זה או זה. למה? כי כשהילד מגיע לאיזשהו ספורט והוא ממש מוכשר והכל הולך לסוג של בקלות והוא מנצח, אז אין לו את ה...
הוא לא צריך.
הוא לא צריך את העבודה הקשה הזאת, הוא גם לא... סוג של הוא לא חווה את העבודה האקסטרה קשה הזאת של אנשים אחרים שהם לא מוכשרים שמגיעים לספורט והם רק מפסידים, אז הם צריכים לטחון פי 2 יותר אימונים ולתרגל כל מיליון פעם, ואז הם סוג של לומדים לעבוד ממש ממש קשה, והילדים האלה שהם מוכשרים אז הם פשוט מנצחים כי הם מוכשרים. ואז מדי פעם, מייקל ג'ורדן, מדי פעם, מאט פרייזר, יש אנשים שזה משתלב ביחד. כי זה פתאום גם מוכשר וגם איכשהו יש לו את המוסר עבודה הזה שהגיע, כאילו מאיפה הוא הגיע אם אתה מוכשר, למה שיהיה לך את ה... שזה מסתדר ביחד. וברמות האלה זה משמעותי, הכישרון אני חושב שהוא כן משמעותי, כי כולם עובדים קשה.
כן.
זאת אומרת, בטופ 5 הזה כולם עובדים קשה. אין שם מישהו שהוא כזה יושב ואוכל נטפליקס, ואז כזה, יש קרוספיט גיימס, אני אתחיל קצת לעשות מטקונים. כאילו כולם שם תוכנים עבודה ועובדים קשה, ואז יש אנשים שהם פשוט יותר מוכשרים, וזה מסתדר ביחד. אני לא חושב שנכון להיום זה משהו בתוכנית אימונים, או... זה כבר עברנו את זה. כולם יודעים הכל, כולם עושים הכל, אני לא חושב שאפשר להגיד, לפני 7 שנים, 5 שנים, היה אפשר לראות את זה. היו אנשים שהיו מתאמים יותר חכם, היו אנשים שהיו מתאמים פחות, כאילו היה אפשר לשחק עם זה. היום, אני חושב שכולם כבר די ב...
השאלה שלי, מה שאמרת, אני מסכים עם זה ממש, אבל זה כאילו, פעם דיברתי על זה בהקשר של RFA, שזה מן הסתם רמה בארץ, רמה טיפות הנמוכה, ואמרתי, בארץ, אם אתה מוכשר, גם בלי לעבוד סופר קשה אתה יכול להגיע ל-RFA, והפוך, אם אתה ממש לא מוכשר, אבל אתה עובד סופר קשה, אתה תגיע ל-RFA בסופו של דבר. אבל במחשבה של הגיימס, אתה לא יכול להיות או זה או זה. כאילו, כולם שם גם מוכשרים וגם עובדים קשה, אבל כן, כנראה שיש אנשים שזה בא לידי ביטוי בצורה טיפה יותר בולטת. מה שאני מייחס את זה אליו, אחד זה קטע מנטלי. מה הכוונה? אני חושב שברגע שאתה סובר איזשהו ביטחון עצמי מסוים ביכולות שלך, זה נבנה כמו כדור שלג. כלומר, אתה מרגיש שאתה לא יכול להפסיד, אתה כבר דוחף את עצמך לרמות אחרות, באימונים כבר, וגם כשאתה נכנס לתחרות. כלומר, פרזר, כשאתה נכנס לאימון, כשרוב הספורטאים אומרים, אני רק רוצה לסיים את האימון הזה, אני אהיה שמח אם אני אקח טופ 5, יש מבחינתו רק...
Happy to be there.
כן, יש מבחינתו רק דבר אחד בראש. והמיינדסט הזה, שכאילו זה נשמע כאילו זה משהו כזה מאוד יוגיסטי כזה וזה, הוא עושה הבדל עצום כשאתה מתאמן ככה במשך שנה. ועוד יותר מוסיף לזה העובדה שהוא וטיה מתאמנים ביחד, שזה שתי אנשים כאלה שהם באותו מיינדסט הזה, והם דוחפים אחד השני לרמות שלא משנה כמה החבר'ה אחרים יעבדו קשה. יכול להיות שהם סובלים בטירוף, הם מתאמנים 10 שעות ביום ויש להם מעטפת מדהימה, העובדה שהם דוחפים אחד השני ברמה הזאת, זה מביא אותם לרמות אחרות לגמרי. אז אני מייחס את זה אחד לעניין של מה שאמרת, הכישרון והעבודה קשה והאופי שהתחברו ביחד. שתיים, אני חושב שברגע שמישהו כבר מתחיל לנצח, אז כבר קשה קצת להוריד אותו משם, כי הביטחון העצמי שלו כבר נהיה מאוד מאוד גבוה. ושלוש, אני חושב שזה העובדה שהם מתאמנים ביחד. כן. והם פשוט ממשיכים להיות טובים יותר. אני חושב שאם פרזר היה מתאמן לבד ולא מתאמן עם טיה והפוך, הם לא היו ברמה הזאת, רחוק מזה. אני לא יודע, אולי, יכול להיות שהם לא היו זוכים גם פעם אחרי משית הרביעית, יכול להיות שהם כבר לא עושים את זה יותר, כי אני מס להם.
כן, אני חושב שהתקופות אימונים בין הטובות שהיו לי, זה תמיד שהתאמנתי עם עוד אנשים.
כן.
זה לא תוכנית אימונים הכי מטורפת, זה כשפשוט התאמנתי עם עוד אנשים, ובמיוחד עם אנשים שהיו ברמה שלי או רמה דומה. כי אם הייתי מתאמן עם אנשים שהם טובים מדי ממני, אני כאילו ידעתי שאני מתחיל לאימון, נכנס לאימון, אני
אין לי מה... והפוך.
והפוך, ואם החבר'ה חלשים או זה, אז כאילו הייתי נכנס לאימון והייתי כזה, אתה יודע, בסדר, נו, כאילו... אבל כשהייתי מתאמן עם אנשים ברמה דומה, אז מה שהיה קורה זה שכל אימון זה מיני תחרות, כל אימון, גם ששניכם מבינים שזה אימון ולא צריך עכשיו למות בכל אימון, עדיין עובדים קשה יותר, עדיין אתה לא לגמרי כאילו נותן לנצחה כדי, אני פשוט אסיים את זה.
ומה שיפה בזה שזה גבר ואישה שמתאמנים ביחד, אין להם אגו באיזשהו מקום. הם כאילו רוצים לנצח אחד את השני, אבל אם הם מפסידים,
זה לא משפיע על התחרות שלו.
הוא נצח אותי כשנגיע לקרוספיט גיימס. אתה מבין שהיא לא מתחרה נגדה והפוך.
כן.
אז מוציא את העניין של לחץ מתוך הסיפור. אז אני חושב שזה נוסחה מושלמת, כאילו, אם מישהו מצליח למצוא את הנוסחה הזאת, להתחרות אולי עם בחורות שאתה מן עם גבר, ברמות די דמות.
ברמות דומות.
וזה משהו עובד טוב.
נו, אולסן, כמו שדיברנו על זה, שהוא כאילו הוא תמיד יש לו את ה... happy to be here וזה, וזה... וכמו שאמרתי, טוב, זה כאילו זה מיינדסט אחר, ואז אתה אמרת שזה...
אין לו ברירה.
בדיוק, שאין לו ברירה.
כשאתה פרייזר או שאתה ג'ורדן, אתה בונה כאילו את האימג' סביב זה. אני הכי טוב, אז אני לא עכשיו אתחיל להגיד, אני שמח שאני פה וזה. אני אגיד, כאילו, אני בא לשחוט את כולם ואני רוצה להיות הכי דומיין שהיה פעם וזה. אז אתה בונה את זה סביב זה. אבל אם לפרייזר היה לו פרייזר אחר ששוחט אותו כל פעם, הוא לא יכול לדבר ככה. אז כאילו אני חושב שאני מבין מאיפה, כאילו אומרים, כאילו המנטלית הוא לא, אין לו את האופי של פרזר, אבל אין מה לעשות, הוא נאלץ להיות באופי הזה, כי
כאילו שהוא לא... צריך איזשהו אימג' כאילו, שאנשים יקבלו גם.
זה ברנדינג מסוים.
בדיוק, כי אם היה, כמו שאמרתי, אם הוא יוצא כל פעם, כאילו היו צוחקים עליו איפה שאתה יודע, שנה, שנתיים, שלוש, הוא היה כאילו יוצא, אני באתי לפה לקחת ראשון, ואז זה כאילו מסיים, אתה יודע, חוטף את זה, והיה יוצא, שימו כאילו קצת גם ככה של מימס. אז אני לא צוחקים על זה שהוא נשרף באימונים, אבל עדיין.
כן.
אז כן, אז... כאילו היום גם כל הספורטי גיימס הם... כאילו הם כולם, אתם, עובדים בזה.
כן.
כאילו הם סוג של אנשים הגיעו למצב שהם מרוויחים כסף מהספורט.
חוץ מבינלר. שהוא כירופרקט ואני שם אליהם על המצב. אבל כל האחרים, כן. כן, ברור, הם חיים את הדבר הזה. וזה גם מה שאמרתי לביטחון, כאילו. תחשוב. שמי עצמך בעניין של פרייזר עכשיו, זכית בקרוספיט גיימס, ארבע פעמים, אין לך בעיות כלכליות, אתה קם בבוקר, אין לך דאגות. כאילו, כל מה שאתה חושב עליו זה מתי האימון שלי, מתי אני אוכל, אתה לא חושב על שום דבר אחר. לא העבודה שלך, לא איך אני אשלם את החשבונות, לא אם אני אנצח, הוא מבחינתו, אין לו לחץ גם באיזשהו מקום. אז סבבה, אז שנה הבאה הוא לא יזכה בגיימס. אוקיי.
מה זה שינה?
מה זה שינה? הוא מיליונר, הוא עושה את מה שהוא אוהב.
הוא all time best.
אז כאילו, אז זה מה שאני מתכוון גם בקטע של הלחץ והמנטליות.
מיליונר? ממה מיליונר? כאילו, מספונסרשיפס? כי משחיות בגיימס כאילו לא יהיה מיליונר.
אני אגיד לך איך, כאילו, למה אני אומר שהוא מיליונר? רק מהסופה של זה הוא עשה 350,000. אבל אני חושב שרוב הכסף שלו היום הוא עושה
מספונסרשיפס.
לפי מה שאני מבין ואני יודע, אני חושב שלפוסט הוא עושה בערך $10,000. לפוסט אחד. אני חושב שהוא עושה לפחות $100,000 בחודש, רק מפרסומות. אני חושב שזה הסדרי גודל אנשים ברמה הזאת. אז רק מזה זה כבר...
זה, כל מי שרוצה להיות פרייזר, יש לנו היום אינסנטיב כלכלי.
אז רק מזה זה $1,000,000 בשנה, יותר $1,000,000 בשנה. אבל מן הסתם, השחייה שלו בגיימס הופך אותו לברנד הרבה יותר חזק בשביל מפרסומים.
אז זה יכול להעלות את זה ל-$12,000.
כן, זה קשור אחד לשני. אבל זה עדיין כסף קטן ביחס למפרספורט אחרים.
אבל זה ספורט צעיר, ספורט שהם ציינו והוא די צעיר.
אבל זה כיף, כאילו, אתה חושב מישהו כופרה איזה רוטייה, כאילו, סוף סוף, אתה יכול להגיד, כן, הם מיליונרים, הם צריכים להיות מיליונרים, ברמה הזאת. כאילו, מאות אלפי אנשים עושים את הספורט הזה, והם הכי טובים בדבר הזה, כאילו, בצורה כל כך בולטת, כאילו, שיתוגמלו בהתאם.
כן.
ואני, כאילו, אני ממש מקווה לראות את CrossFit Games נותנים $1,000,000 כפרס ראשונות כמה שנים, ולא 300,000. אני חושב שזה צריך להיות הכיוון. בשביל באמת לתמרץ את הספורטאים הכי טובים לבוא לספורט.
עכשיו יש CEO חדש, אז נראה מה יהיה.
כן, שמבין בכסף.
כן.
זהו נראה לי.
זהו, יש לנו את האופן בפברואר, נכון?
כן.
ועד אז נראה מה יהיה.
לא לאכול באנג'לס.
מה אתה חושב, יהיו השנה national champions? כאילו, יגיעו מכל מדינה
לקרוס גיימס? אני חושב שיהיה national champions, אבל הם לא יגיעו לגיימס, זה שירות. אני חושב שגם דייב קאסר שונא את הקונספט הזה. ונראה לי שריק רוזה די ייתן לו גב מהבחינה הזאת. ככה נראה לי. אני מקווה שלא, כי אז ייתן לי שוב הזדמנות ללכת על זה. אבל לדעתי זה לא ייקח עוד פעם. אבל בוא נראה. אני מקווה שכן. יאללה, תודה רבה חבר'ה.
איזה פרק זה היה?
12 נראה לי. או 12 או 13.
יפה.
יאללה, ביי חבר'ה.
גטו בלאסט, תן לזה איזה שם, תן לי פה.
תן לי פה. מה זה? מזה, אפשר לעלות את זה.
איך זה תמונה?